אנחנו בכלל לא רואים לדבר. אולי לילה השם, שחפץ השם בידינו יצלח, שלא ניכשל. הרב לימד אותנו להבין שיש רחמים של השם. כל רגע של קיום בעולם, בפרט שמלכות השם לא מתגלה, אלא שלא כוספים אליה, לא בוחרים בה, זה ניסים ופלאים שאין לתאר ולשער. אבל באמת שיש רחמים עוד ועוד, עליונים ועליונים, והכל תלוי בדעת של האדם. בכל שנה ביום הכיפורים, השם יתברך ברוב רחמיו וחסדיו מוחל וסולח ומעביר על העוונות של עמו בית ישראל באהבה. אבל התורה היא תורה, והמלכות של השם זה מלכות. אנחנו זוכים לעשות ביום הכיפורים דרגה של ערעור תשובה, ערעור תשובה אמיתי, וידוי. השאיפה שלנו זה לזכות ביום הכיפורים להגיע לרגע אחד שאדם באמת, באמת, ממש, מבקש סליחה מהשם שיסלח לו. כמו שהוא בטעות הפיל מישהו ברחוב וכל כך כואב לו שהוא נפל, אדם זקן, הוא מתחנן לה, תסלח לי, כל כך לא נעים. למה אדם לא מרגיש לא נעים שהוא עבר על רצון השם מאות מיליונים של פעמים בכל גלגול? אז אולי רגע אחד יהיה פעם השם באמת יסלח לי. זה הרגע הזה, אין ארוך אליו. וגם עוד נקודה אחת, להגיע לרגע שאדם אומר, ריבונו של עולם, אני לפי הדרגה של עכשיו לפחות, אני מבטיח שאני עוזב את כל החטאים כולם. אני דבק כל כולי בלימוד ההלכה, כל הלכה שאני לומד, זה החיים שלי, אני לא זז ממנה. לפחות לפי הדרגה שלי של עכשיו, יום הכיפורים. מקבל עליי קבלה אמיתית, שיש פה עזיבת החטא, השלכת השרץ כדי שיוכל להתאר. אבל הרב מלמד אותנו שזה עדיין לא התחלה, אפשר לקבל ביום הכיפורים, להיוולד מחדש, ממש. לקבל ישועות אמיתיות בכל מכל כל, ולזכות לגאולה הפרטית. יש שלוש דרגות, מחילה וסליחה וכפרה. מה שאנחנו זוכים זה למחילה, שאדם מכניע את עצמו לפני השם, מבקש סליחה, מידת הדין עוברת מעליו מתוך הרחמים של השם יתברך. אבל להגיע לסליחה זה דרגה גבוהה, שבאמת תהיה מחילה, שיהיה תקנה לדברים בשורש שלהם. להגיע לכפרה, שאדם יהיה אהוב ורצוי כבראשונה, צריך עוד יותר רחמים. והכל תלוי בדעת של האדם, איך הוא ניגש לפני השם. אדם יחשוב, יצייר את זה חי לעצמו, שהוא לקח מישהו ורומם אותו מהשפטות, וגידל אותו, ורומם אותו, ובסוף הוא השתלט עליו ודחה אותו בחוץ. לקח את הכל בשבילו, והוא בא לדרוש ממנו, למה לא הבאת לי את זה ותביא לי את זה, הרי אתה כל יכול, צריך להביא לי. אני פה ואני צריך לבנות עוד דברים ועוד ארמונות. ואותו השם יתברך, אל אחד, יחיד ומיוחד, שאין עוד מלבדו. אין שום תיאור ושיעור שבעולם שנוכל להבין מה זה המידות הטובות כביכול של השם יתברך. מה זה הסלחנות שלו? מה זה הענווה שלו? מה זה הרחמים שלו? מה זה הטוב לב שלו? אין סוף, אין סוף, אין סוף, אין סוף, אין סוף. אנחנו צריכים לצייר בדעתנו, לדעת איזה אל גדול אנחנו עובדים. חוץ מהגדולה של המעשים שלו, והנפלאות שלו, והכוח שלו, המידות הטובות של השם יתברך. היום שמענו שיעור של הרב משנת תשס"ח. פשוט להוריד דמעות, לשמוע את הרב, שאדם שיודע קצת אדם שזוכה להבין מה זה הגדלות, מהו רחום, מהו חנון. לא שייך רגע אחד להסיח דעת מהשם יתברך, לחשוב על משהו אחר. האל הגדול הזה, הטוב הזה, הרחמן הזה, האדיר הזה, שיש לו כל כך כל כך הרבה, רק טוב אין סופי, שהוא מטיב ומטיב, לא לוקח לעצמו שום דבר. כשאדם מצטייר עם הדברים בדעתו היטב, אז הוא באמת נדבק בהשם יתברך. אז אדם שניגש מתוך דעת אמיתית, שהשם יתברך הוא ברא אותנו, והכל בחוכמה של התורה הקדושה, כל דבר נוצר בחוכמה. היסוד של החיות שלו זה מכוח החוכמה שבו, שזה האותיות של התורה הקדושה. האדם שר מהם ושינה את הצירופים, ועל עצמותיו חקוקים אבונות, והכוונה שבעצמות שלו יש צירופים מקולקלים, שזה מה שמביא לו את כל החסימות וכל הבעיות כולם. יש כאן חסד השם, שהוא מרגיש קצת מן הקצת מן הקצת לדברים שנעשו למעלה בכל העולמות על ידי הצמצומי, ודווקא מבטן שאול שיבעתי, ומכאן יכול לצעוק להשם, להגיע לתשובה, אם הוא יבין שכל זה זה הוא עשה, וכל זה זה פגם בכבוד מלכות השם, וכל צער שלו זה אחד מאלף אלפים מהצער שהוא גרם לשכינה הקדושה, מהכבוד שהוא פגם לכבוד מלכות השם. ודווקא מתוך הצער הזה יכול לתקן את הכל ולקרוא להשם, במקום להרגיש אשמה על השם, למה השם ככה ולמה השם ככה ולמה השם לא מרחם ולמה השם, הוא יבין שהשכינה שואלת אותו, למה אתה לא מרחם עליי? למה אתה לא שב בתשובה? הרי אתה יכול לתקן את הכל והכל תלוי בידך. כמה שאדם עולה בדעת אמת, איך הוא ניגש לקדוש ברוך הוא, יוכל להגיע למצב שהוא מפייס לפני השם. אנחנו צריכים להגיע לדרגה של אדם הראשון לפני החטא, שהשם יתברך כביכול היה מטייל איתו בגן עדן, מעל כל המלאכים והשרפים, הענקים, הענקים והקדושים והנוראים האלה, השם לא בחר באף אחד. רק באדם הראשון אמר לו, אתה אהובי, אתה ידידי, אתה איש סודי, ואיתך אני מטייל. עם מי המלך מטייל? עם אותו אחד שנוח לו ונעים לו לדבר איתו. האדם הראשון נכשל בגאווה, ומשם בא הנחש לפתות אותו. עד שבאו אבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב ודוד המלך ותיקנו את זה ונעשו מרכבה לשכינה, וכל יהודי צריך לחזור לדרגה הזאת. אבל תבין, טוב להיות בן אדם, להיות עם דעת ולא להיות שוטה. איך? אני ניגש לבקש סליחה אמיתית. איך אני מוסיף להבין כמה רחמים של השם יש פה על הקיום שלנו, על הקיום של כל העולם, להתבונן כמה באמת המידות הנוראיות של השם יתברך, עד שאדם הלב שלו ימאס מרוב געגועים ואותו אל גדול, רחמן וטוב וסלחן וותרן. אסור להגיד ותרן, אבל הכוונה מעביר על מידותיו. בשביל להגיע לתכלית צריך שהאדם לא יביטו, שהתורה תישאר תורה, המלכות של השם תישאר מלכות, השם יתברך מחכה בסבלנות, עד שהאדם יזכה לעמוד על הדעת ולתקן, לעמוד ישר ולהמשיך את האור של בינה הילאה של התשובה, שהיא תבוא ותקנח צועת בנה ותתאר את הכל. כמה שאדם יקנה דעת אמת, והדעת אמת האמיתית זה לדעת איך לפייס את הלב, כמו שפגעת בחבר, הוא ימחה לך, ביקשת סליחה, השפעת את עצמך, בסדר, הוא לא ישמור לך טינה. אבל עדיין זה כואב לו, המצב כואב לו, ולך הוא לא שומר טינה, אבל זה כואב לו. אם תצליח יותר לפייס אותו, אז זה כבר לא יכאב לו, הוא רואה שלך זה כל כך כואב, אכפת לך, הוא נרגע. אבל עדיין לחזור להיות ידיד שלך, לעשות איתך עסקים, להיות יסודו, הוא לא יעשה את זה, עד שתדע לפייס אותו באמת, ולעורר כזו אהבה. הכל צריך להיות עם דעת, לא מתוך שטות, לא מתוך שיגעון, כמו שהתפשט בעמקים, השם ישמור, השם ירחם, מה שקורה היום. אבל מצד אחד, יש לזה הבנה, כי עם ישראל הקדושים כבר הגיעו לסף של סיסים, של אזלת יד וניסיונות קשים. אבל אנחנו רוצים לעבוד את השם. לעבוד את השם באמת זה בדעת אמת. כן. אשרי מי שזוכה ביום הכיפורים לעמוד לפני השם עם שכל, עם מחשבה, עם התבוננות, באמיתות. יום הכיפורים זה יום של קבלת התורה, בו עם ישראל קיבל את שני הלוחות. אנחנו מקבלים את התורה מחדש. עם ישראל קיבל את התורה וזכה לאפשרות, קיבל את הבשורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אחרי 40 יום של שברון לב, שמתחרטו על חטא העגל, ועשו פרישות מאכילה ושתייה, אומר הזוהר הקדוש. בכל יום עשרת ימי תשובה יש דין, יש משפט, יום אחרי יום, עד היום האחרון. אחרי כאן ביום העשיר, בתשיעי כבר מתחיל השמחה, מתעוררים הרחמים הגמורים, וביום העשירי יש את הכפרה. והשם יתברך אומר, תהיו קשורים בי ברצון אחד. אין זמן לחשוב על אסור שיהיה רגש של אכילה, רגש של שתייה, רגש של תענוג, אפילו שיחה, נעילת הסנדל, להיות כמו מלאך, שכל הרצון אחד יחיד ימוחד והשם יתברך. זה עצמו הטהרה, שאדם יזכה לגאולה הפרטית שלו. השם מורי זה ראש השנה, ואישי זה יום הכיפורים. ביום הכיפורים אתה צריך לזכות לכל הישועות, אם תדע להיות במנוחה, להיות ביישוב הדעת, לעשות את כל ההכנות בערב כיפור, איך ביום הכיפורים להיות הכל מסודר, הכל בנחת, לא להיבהל משום מצב, גם אם קשה, גם אם אדם שחלש, מכל סיבה של קושי, לדעת איך לשמור על יישוב דעת, ולדעת שהעיקר זה שאתה מרגיש שהבאתי השם נגדי תמיד, אתה מצייר את השם, הנה השם פה מול העיניים, מצייר את המציאות שלך מול השם, אתה פונה להשם באמיתות, אתה מתחרט, אתה רואה את הרחמים של השם, איזה קיום הוא נתן לנו אחרי כל המעשים. אתה מבקש את הסליחה באמת, ועולה בדרגה אחרי דרגה, מפייס ומפייס ומפייס, עד שאתה זוכה לעורר כביכול את הלב העליון, ולהיוושע מהכל ולזכות לדרגה של הגאולה הפרטית, בחינת מרכבה לשכינה ביום הכיפורים, בעזרת השם יתברך. הרב גם מסביר לנו שהתשובה האמיתית, זה לעבוד את השם באמת, ואי אפשר לעבוד את השם באמת בלי יומן, כמו שאי אפשר לעשות עסק מוצלח בשום אופן שבעולם בלי יומן מסודר, שאדם ברור לו בדיוק מה המטרה שלה הוא שואף, ומה הם כל האמצעים שהוא צריך בשביל המטרה, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית, כל הדברים שמביאים הגשמית, הכוונה, הכנה למטרה עצמה, הוא עושה מעקב יום יום, מה הצליח, מה לא הצליח, ולמה לא הצליח, ואת כל זה עושים תפילה לפני השם יתברך. זה נקרא לעבוד את השם באמת, לא לזרום סתם. גם הפנייה להשם יתברך זה באמיתות. מה באמת היומן? יומן זה הכוונה שאדם נהיה עם רצון אמיתי. אדם צריך להגיע למצב שהרצון שלו הוא אחד, זהו. אני יודע מה אני רוצה מעצמי מלפני השם. מה באתי לעשות בעולם? התפללתי, חשבתי, אחרי כל התורה שזכיתי ללמוד, הוצאתי הלכה למעשה, מה נראה לי שאחרי כל מה שזכיתי, צעקתי, התפללתי להשם, שאלתי דעת תורה, כל מה שצריך לעשות, ועכשיו אני מברר לעצמי את הרצון שלי, וזה ברור לי, ואני מתאחד עם הרצון הזה, כל כולי סביבו, ועליו אני מוסר את הנפש, וככה אני הולך עם זה. ואז ממילא כל המעשים שלו עם תוצאה של הרצון הזה. הוא יודע מה הזמן שצריך לישון, מה הזמן שצריך לאכול, מה צריך לאכול, מה הזמן של העסקים הגשמיים, והכל מוביל למטרה של הרצון העיקרי, שזה כל הרצונות שלו. זה אדם שהוא אדם אחר לגמרי, בסייעתא דשמיא. הרב מסביר לנו שאדם חושב רגיל לחיות, שאנחנו עובדים את השם, רוצים לקבל גן עדן, זה הרצון של השם, שיהיה לנו את הטוב השלם והמושלם, נכון, אבל זה לא זה. אנחנו לא מבינים כלום. השם יתברך הוא תיתן לנו דברים אינסופיים, מה שאין לתאר ולשער ולעלות על דעתו בכלל. זה לא המטרה שנשלחנו לה. השם יתברך שלח אותנו בעולם בשביל להמליך אותו יתברך. יש שליחות שהוא שלח אותנו. אדם צריך להרגיש שכל החיים שלו זה לתת למלך. השם יתברך הוריד אותנו לעולם כדי שלנו יהיה את הזכות הגדולה לתת לו. לא מה שאדם חשב עד היום. השם יתברך כל כך אוהב אותו ונתן לו את האפשרות לקנות חיי נצח. זה נכון מבחינה באופן השטחי. באופן המעמיק זה לא זה. השם יתברך רוצה שיהיה לנו את הזכות לתת לו. השם יתברך לא צריך בית מקדש. השם יתברך לא צריך מנורה שנאיר לפניו. השם יתברך לא צריך לחם הפנים שנשים לפניו. השם יתברך לא צריך קורבנות שנקריב לפניו. יש לו אין סוף. הוא יכול ברגע אחד לברוא פי אין סוף אין סוף מכל מה שהוא ברא. הוא לא צריך את זה בכלל. השם יתברך ברוב ענוותו אמר, כביכול, תבנו לי בית. מה אנחנו כבר יכולים לבנות? זה הכל משלו. השם יתברך יש את המרגליות הכי יקרות בעולם. הוא יכול לברוא עוד פי אלף אלפי אלפים מזה. בית הכי הכי מפואר. השם יתברך אומר, מה שאני אבנה אני לא רוצה את זה. אני רוצה שאתה תבנה לי בית. ממה שאני נתתי לך, אתה תבנה. ואתה תיקח את הארמון הזה ותדאג שיהיה בו אור, שיהיה בו את המנורה הטהורה. תדאג שיהיה בו לחם הפנים. תדאג שיהיה בו את קורבני לחמי לישי, קורבן תמיד בוקר וערב. תדאג לנקות אותו. תדאג לצחצח אותו. תדאג לכבד אותו בשמירה של שלושה מקומות הכהנים ו-21 מקומות הלוויים. וזה יהיה התיקונים והעילויים של השכינה הקדושה עם מלכות השם יתברך בעולם. משם תשרה השכינה בכל העולם וכל בריאה, גם בעליונים, מלאכים והשרפים, כולם יקבלו את האור של השם בשלמות רק דרך בית המקדש. נמצא שאתה הוא שעשית. זה מה שהשם יתברך זיכה אותנו. אז המחשבה שלנו צריכה להיות מה אנחנו נותנים להשם. אז זה כבר לא דבר קטן מה שחשבנו עד היום. גם חשב, השם ברא אותי בשביל שאני אשיג תורה, אשיג מצוות, שיהיה לי קניינים בעולם הבא. זה נכון באופן השטחי, זה לא זה, אבל השורש הפנימי זה שהשם יתברך שלח אותנו, מה אנחנו עושים לכבודו, לזכות הזאת, אפילו שהוא לא צריך את זה. כי הזכות האמיתית זה מה אתה עשית לכבוד השם, הבנת כמה אוהב אותך והקדשת את כל החיים לחשוב רק עליו. אדם שיודע את זה הוא יוצא מכל הקנאה והתחרות, מכל הסבל שעובר על כולם. גם בתוך עולמה של תורה, אדם לא מוצא את עצמו, הוא לא יודע אנה הוא בא. הוא לא יודע. הוא לא יכול להשתחרר מזה. מה קורה איתו? אבל אם האדם מפסיק לחשוב על עצמו, מבין שזה לא זה, תפסיק. אתה לא יודע כמה טוב אינסופי, כמה שתחשוב אתה עוד לא התחלת לחשוב, מה אתה מבין, אתה לא מבין כלום, אתה לא יודע מה זה בכלל גן עדן, אולי יש פי אינסוף, אינסוף, אינסוף בכלל מגן עדן, מה שאתה יודע עד היום זה עוד כלום, 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 כלום. אתה צריך להיות כמו ילד שעשועים של השם יתברך, שהוא חושב רק על אבא שלו כל היום, ואוהב אותו, ונותן לו, ובונה בשבילו, ועושה בשבילו, לדעת שעבודת השם זה תוכנית ברורה. תשב, תלמד תורה, ומכל התורה שאתה לומד, תעשה תפילה ותקח מכל זה מה החלק שלי, איך אני בונה בית מקדש להשם, איך אני ממליך אותו בעולם. איך אני משנה את הדעת של הנבראים, שבזה תלוי הכל. רב הסביר פעם בשיעור שבית המקדש זה הכוונה הדעת של האדם, שהיא משתנה. התפיסת מחשבה של האדם זה הכל. התפיסת מחשבה זה לכיוון הסתרה חס ושלום או לכיוון כבוד מלכות השם. זה ממש בניית בית המקדש. עוד יהודי שהבין את זה הוא נגאל, עוד יהודי שהבין את זה הוא נגאל, עוד יהודי שהבין את זה הוא נגאל, כמו שאמר הבעל שם טוב הקדוש, שבהתחלה תהיה גאולה פרטית ורק אחר כך תהיה גאולה כללית. עוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי וגאה. ומה זה הגלות? תצא כבר מהתחרות, תצא כבר מהתפיסה של השטות הזאת שאתה צריך לזכות לעולם הבא, שזה המטרה שנבראת לשמה. זה לא נכון. השם יתברך הוא רוצה, הוא ייתן לך בלי כלום את כל העולם הבא. פי אין סוף אין סוף מכל מה שאתה שמעת בכלל פעם על העולם הבא. אתה לא יודע, אתה לא מבין כלום. זה לא מה שהשם שלח אותך. השם שלח אותך ברוב ענוותו, זיכה אותך בדבר הכי גדול שיש בעולם. שאתה תוכל לבנות לו בית מקדש, תעשה את החלק שלך, יחשב לך כאילו אתה הוא שבנית את בית המקדש השלישי, שהוא תכלית ושלמות כל העולמות כולם לנצח נצחים, אין קץ, אתה עשית את הכל, שתעשה את האבנים שלך, את החדר שלך לבית המקדש, אתה, זה השלמה של כל בית המקדש, כי בלי זה לא היה כלום, אתה מקבל שכר כנגד הכל, מה יותר טוב מזה? אתה כל הזמן צריך לחשוב רק על זה, אדם שמשליך את העול הכבד הזה שהוא צריך לדאוג לעצמו בעולם הזה ולדאוג לעצמו בעולם הבא, הוא לא יודע, הוא מצליח, לא מצליח, הוא לא מוצא את עצמו, זה הגלות, כי זה הוא ממשיך עם השטות הזאת והשיגעון הזה, שהוא לא מבין בכלל מה השם רוצה ממנו. תפסיק עם הדברים האלה, תיגאל. סם הרב אמר פעם, אדם שיצר אומר לו תראה מה עשית, כמה נכשלת, אתה כבר לא שווה, אז מה צריך להגיד לו? יפה מאוד, אני מפסיק לחשוב על עצמי, אז אני לא שווה. אז אין לי, לא יודע, אין לי כלום, לא זכיתי לכלום, ולא רוצה גם לזכות לכלום. אני עכשיו מתחיל לחשוב על השכינה, עכשיו איך לעשות, איך נחת רוח להשם. אדם שקובע את החיים שלו, איך לעשות נחת רוח להשם, הוא עולה באין מספר של דרגות, רק על ידי ההסכמה הזאת. רגע אחד. שהוא מבין שהשם הוא ברא לי את החיים, הוא ברא אותי יהודי, נתן לי את הזכות שאני אבנה לו את הבית, ואני אתן לו את הכתר, אני לא פחות מאברהם אבינו, ויותר מאברהם אבינו, אני יחיד לפניו בעולם, שאני אתן לו את כל הלב שלי, ויחשוב רק עליו, ויהיה עם דעת, יש את הרצון, ויש גם את הדעת, יש את הרצון שכל השני משתוקק לעשות לו נחת רוח, להמליך אותו, לתת לו את הכתר, כמו חייל שכל החיים שלו של המלך באהבת עולמים, שזה מעלה את האדם לדרגה של מי עבד לבן, ומי בן לבן נאמן, שזה הדרגה הגדולה ביותר, שהאדם יכול להיכנס בכל העולמות העליונים, בין שום מונע ומפריד, אף אחד לא יכול לעמוד בפניו, כי הלב שלו כל כך רק רוצה את השם, כמו ילד קטן, יש סדרים, מי נכנס למלך, אפילו הבנים של המלך לא יכולים להיכנס למלך כמו שהם רוצים. אבל יש את הילד שעשויים, שאף אחד לא יכול להפריע לו. ילד בן 3, שאוהב את אבא שלו אהבת נפש. הוא פשוט לא שואל אף אחד, וכל הממונים, המלך אמר להם להיות ממונים. הם פשוט בורחים, הם יודעים שהמלך רק רואה אותו מתחיל לפקוט מהתרגשות, וזה השמחה שלו. מישהו יכול לעקב בעדו? הוא עולה שער אחרי שער, יש אין סוף של שערים. ילד כזה, הוא עולה ועולה 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 ואף אחד לא מפריע לו, למה? כי מה הפירוש? הוא צועק אבא, זהו. אבל אמיתי, יש לו כאלה געגועים להשם, כאלה כיסופים להשם, כל מה שהוא עושה הוא חושב, לא שם איך ילך הנחת רוח, הוא לא מסיח דעת רגע אחד מהשם יתברך. כל יהודי צריך להגיע לדרגה הזאת, אנחנו לא מבינים מה, איזה דרגות אנחנו נגיע, אנחנו רואים את החושך, את האפלה, את הצרות, את הקשיים שעוברים עלינו, איזה שנה עברה על עם ישראל, אבל צריכים להבין מה זה אשמנו, מה זה התיקון, המילה הראשונה, לפחות אותה להבין, מה זה אשמנו? אנחנו אשמים בהכל, ואנחנו אשמים בצער של השכינה, כל צער שעובר עלינו, יהיה מה שיהיה, תחשוב שהשכינה מצטערת בגללך פי אלף אלפים לפחות, אנחנו הכנסנו את הקדוש ברוך הוא בגלות, הקדוש ברוך הוא מלך אסור ברעתי, אומר הזוהר הקדוש, צריכים להתעורר לשבור את הבית האסורים הזה רק על ידי התשובה, ומה זה תשובה? דעת אמת, אז קודם כל הרצון הזה להבין שאני מקדיש את כל החיים שלי רק לעשות, מספיק לחשוב על עצמי איזה שיגעון זה, יש אבא שבשמיים שהוא דואג לי גם לעולם הזה וגם לעולם הבא, פי אלף ממה שאני דואג לעצמי הוא דואג לי, זה האמת, אז אני ברצון רוצה רק לעסוק במחת רוח, זה שלב ראשון. שלב שני זה דעת, תלמד תורה, תלמד את התורה לשמה, ותוציא מהתורה, תיקח לך שעה כל יום שאתה יושב, לומד תורה עם תכלית, לא תורה בלי תכלית, זה עיקר התורה, שמכל התורה שלמדת עכשיו, שכל, שים שכל, תתחיל להכין תוכנית, איך אני ממליך את השם בעולם, איך אני בונה ארמון למלך, איך אני נותן לו כתר, איך, מה אני עושה בשביל זה? שמה שם בראתי, מה השליחות המיוחדת שלי בעולם? תדע שאתה יחיד לפניו בעולם. כל הבריאה צריכה אותך, משה רבנו, כולם צריכים אותך. יש לך חלק שאין לאף אחד, תשלים אותו כאילו השלמת את הכל, כי לא תהיה שלמות בלי החלק שלך. בית מקדש שחסר לו משהו לא שווה כלום. לא תשרה בו שכינה בשלמות, כי הוא חסר. בלי שלמות אין, והחלק שלך שהשלמת אותו, השלמת את הכל, קבל שכר על הכל. לכן תשובה אמיתית זה להתחיל לחיות עם יומן, להתחיל לחיות עם שכל, לא ברגשות ודמיונות, זה גם חשוב ויקר מאוד מאוד. אתה רוצה לעבוד את השם באמת, זה להיות עם דעת אמת. בעזרת השם יתברך. יש איזה סיפור אמיתי שצריכים קצת להבין את המושגים, חשוב מאוד שנדבר אותו קצת, לטעום מה זה מושגים של עבודת השם אמיתית. היו אצל הרב בקבלת קהל כמה פעמים אנשים בעלי מעמד מאוד מאוד גבוה, אפילו אלי הון מאוד מאוד עולמיים, הם לא קיבלו שום יחס מיוחד, שום יחס מיוחד יותר מאדם רגיל. וזה היה כל כך מבעיל הרעיון שהרב יודע במי מדובר. שום דבר, כמו אדם רגיל, בא לבקש ברכה, הרב בירך וזה נגמר, זהו. אבל למה? הרב בחובות כל כך על הבית כנסת ועל כל העלונים, ממש בחובות. מה, איך אפשר, איך, כלום, שום חנופה כלשהי. אצל הרב אין אבק של חנופה. יש אמת לפני השם יתברך, שבא תלמיד חכם, שם צריך לתת כבוד מיוחד, ככה השם יתברך רוצה, ככה כתוב בהלכה. איזה ישר כמו ברזל לא זז. היה סיפור שראו את זה ככה מוחש עוד פעם בעיניים. הגיע אדם שאמרו לרב, הרב זה אל און מענקים ביותר בעולם. הרב כיבד אותו כמו כל אדם, חצי דקה בדיוק. היה הרבה אנשים, והוא ניסה ככה להגיד משהו, לעשות אווירה מיוחדת של ככה הדברים מחייכים. והרב, הוא כמו אדם רגיל. אחרי חצי דקה עבר, הגיע פתאום אחריו אדם שעוסק, חיבר איזה חוברת קטנה של דברי תורה, 50 עמודים. הרב ישב איתו, הושיב אותו, נתן לו כל כך הרבה תשומת לב ושמחה, וקרא לכולם, תראו איזה חידושים נפלאים. אותו בן אדם כבר הספיק לחבר מאז עוד הרבה הרבה חוברות. וזה ממש מפעים. מול מי אנחנו עומדים? אין לנו שום דבר בעולם, רק את אבינו שבשמיים. זה שאדם יודע מה הוא רוצה מעצמו, אז הוא מגיע ליישוב דעת. אדם שעשה לעצמו זמנים, שעה ביום, צריך שעתיים ביום, מינימום 20 דקות, שבו הוא מתיישב בדעתו, בשכל, בדעת, מה השם יתברך רוצה ממני, עד שהוא יגיע למצב שהכל ברור לו, אין לו שום ספק. אז אין שום דבר שיכול להזיז אותו, יכול לרגש אותו, יכול להפחיד אותו, כלום. הכל מיושר לפי דעת תורה, לפי ההלכה, שבה מתגלה רצון השם. אין שום התרגשות משום דבר. סתם בעניין הזה של הממון, הרב הסביר, בליל שני של ראש שנה, שנת תשפ"ד, שנה שעברה, הרב אמר, מה זה עץ חיים מלמחזיקים בה? למי התורה עץ חיים? למי שאוחס בתורה מכל הלב שלו. לא כתוב עץ חיים מלתומכים בה. ותומכי המאושר, זה לא הכוונה שתומך את התורה. הכוונה שהוא נתמך בה. אדם שחושב שהוא מחזיק את התורה, והוא תומך בתורה, התורה היא לא בשבילו עץ חיים, אין כזה דבר. אנחנו חיים בזכות התורה. הרב המשיל את זה לאדם שנמצא בהר גבוה, ויש בקעה תלולה מסוכנת מאוד מאוד מאוד, מורד של 500 מטר, ופתאום הוא החליק. החליק, עכשיו הוא עומד להתרסק לגמרי. הוא מצא פתאום באמצע שהוא נופל, הוא מצא איזה עץ שגודל ככה באמצע הבקעה התלולה, ואז הוא תופס בו. איך הוא תופס בו? הוא לא עושה טובה שהוא תופס בו, הוא תופס בו בכל הכוחות, הוא יודע שאם הוא עוזב את זה הוא מתרסק, לא נשאר ממנו זכר. תופס, אז מי מחזיק את מי? הוא מחזיק את העץ או שהעץ מחזיק אותו? העץ מחזיק אותו בחיים. זה נקרא מי שמחזיק בתורה ויודע שהוא חייב להחזיק בה בכל כוחו ולתמוך בה, שהיא תתמוך אותו. התורה בשבילו עץ חיים. זה מותר לקחת ממון בהרגשה כזאת. רוצים להקים תורת אמת, רוצים לקחת משהו, זכות של שותפות, ולהקים את מלכות השם, להקים תורת אמת, זה רק לב כזה טהור, בדעת אמיתי. לא שאתה נותן לתורה, אלא שהתורה היא נותנת לך, זה כל הזכות שלך וזה כל האחריות שלך. הלוואי, הלוואי שיסכימו לקחת, הלוואי שיהיה לך זכות וחלק בתורה. זה התורה בעצמה תזכה את האדם. בינתיים האדם נותן ונותן ונותן, סתם, לא יוצא מזה בסוף כלום. נתינה חיצונית, יוצא דברים חיצוניים. מה זה ערך לכל אדם? כל כך הרבה פעמים ראינו אצל הרב השם ישמעו וחייהו, מגיע אדם שכולם מזלזלים בו, אדם שלא נראה בכלל בריא בנפשו, והרב מתייחס ומתייחס ודואג שהוא יהיה הכי מאושר והכי שמח. היה פעם בתפילות של הרב מישהו שהיה מגיע מדי פעם ורק מציק בתפילה, לא מתפלל, אבל צועק בתפילה, והרב היה כל כך מקרב אותו, ומאיר לו פנים, ומשבח אותו, ואנשים מאירו לרב, הרב זה מפריע את התפילה, אפשר ככה להתפלל, כל רגע הוא צועק. הרב אמר, אנחנו נוח לנו בזה, מי שטוב לו, שיתפלל איתנו, מי שלא, שילך עם עניין אחר. ככה הרב הצמיח והפריח את הנשמה של אותו אדם. ככה ראינו אצל עוד אדם ועוד אדם. היהודי אחד שגם אנשים לא נתנו לו שום כבוד והערכה, הוא היה ככה שפל. הרב פגש אותו בערב ראש שנה, אמר לו, אתה איתנו בראש שנה? אתה חייב להיות איתנו, אנחנו חייבים אותך בראש השנה. ככה הרב פגש אותו כמה פעמים ואמר לו, אתה חייב איתנו בראש שנה, אנחנו חייבים אותך, חייבים אותך. הוא אמר לי, אחר כך פגשתי אותו, אמר לי, מה רב ככה? הוא אומר שאני אני בטח, אני בא. איזה שמחה, הרב החייה אותו והאיר את נשמתו. וכל פעם שהרב פוגש אותו, הרב דואג. זה יהודי עלוב, זה יהודי שלא מקבל שום חיות. הכבוד של האדם זה החיות שלו. אין. אז הרב דואג לעשות את זה. הרב עושה את זה באמת מכל הלב. כי הרב רואה בכל יהודי אור אין סוף. כל יהודי הוא חלק עם מלכות השם. יש לו חלק שרק הוא יבנה. אם אתה לא תיתן לו חיות, אז החרבת את בית המקדש. הלב של האדם מרגיש שמדברים איתו באמיתות או לא. יש עוד נקודה שהרב דיבר עליה, על המצב של השם יתברך הוא מלכנו. אנחנו מבקשים מהשם יתברך, מלוך על כל העם כולו בכבודך. ויעשה על כל הארץ בקרח, והופע באדר גאון וזך. זה יפה שמבקשים את זה, וזה פועל. אבל למה זה לא מתקבל מיד? כי זה לא אמיתי. בואו קצת נתבונן בזה. עם ישראל יצא למצב ביטחוני. מה בפה של כולם כמעט? יש צבא, יש אנשים, והם עשו, והם הרגו, והם חיסלו, והם עושים, והם... עשו ככה ויעשו ככה והנה והנה והנה. על פי התורה מותר ככה לחשוב, זה בכלל אמיתי? זה לא נכון. יש את הקדוש ברוך הוא, הכל מתנהל בזכות התורה הקדושה, על פי התורה הקדושה, לפי הכללים של השם יתברך, והכל מיתו יתברך. איך אפשר להזכיר כל כך הרבה שמות של אנשים שכופרים בהשם, לא מכירים בתורה? זה לא ביזיון לכל המעמד של התורה הקדושה חס ושלום? איזה השפלה זה לעם ישראל שצריכים כאלה דברים? יש לנו את מלך מלכי המלכים, שברמז אחד שלו כל כדור הארץ נמס. בפו אחד שלו כל העולמות נחרבים. אין סוף, אין סוף, אין סוף של כוכבים, גלקסיות ענקיים של, של, של טריליארד שנים, רק לטוס ולטוס בלי סוף, כולם נעלמים. אז למה הוא לא יוצא לפנינו? אולי צריכים להתנתק, זה חלק מהתשובה. להתנתק מכל המחשבות של הדמיונות האלה. איך במקום שמתיימר להציג תורה, כל המזכירים שמות של אנשים מוזרים, אנשים שלא מאמינים בהשם, רק כוחי ועוצם ידי, ודמיונות ושטויות, ואדם שומע את זה, שומע את הקולות האלה. מה? שידורים וצחוק ולצנות. טוב, אם אדם זרוק לבריאות הנפשית שלו וכאלה דברים, זה לא... אבל עכשיו עושים תשובה. אדם צריך לנקות את הדעת שלו. למה לא לחיות חיים אמיתיים לפי התורה הקדושה? ואז נראה מי זה הקדוש ברוך הוא. שהיה דוד המלך. היה גוי שהיה מעיז לדבר על מלכות ישראל. שהם השליחים של מלכות השם בעולם. דוד המלך היה יוצא מחריב את אותה מדינה שהשר צרה שלהם דיבר ככה, מוחק את כולם. זה הוא מוחק, זה השם מוחק, השם יוצא לפניו. ודוד המלך הולך ראשון לקרב ביחד עם הילדים שלו, כמו שעשה שאול המלך. זה נקרא מלך ישראל. לא מפקירים חיים של אף אחד. יש סנהדרין, דעת תורה, לצאת, לא לצאת, שואלים בורים ותומים, הכל על פי השם, באמונה בהשם, נלחמים להמליך את ייחוד השם בעולם. מי שלא מאמין שהשם של השם י' כו' כזה מה שברא את העולם, נלחמים, ממליכים את השם בעולם. אדם הולך למלחמה כזאת, הוא חוזר משם חזק, גיבור, כל כול, על זה כל, הייתה כל המלחמה, שאנחנו מאמינים בהשם, ממליכים את י' כו' כבעולם, והנה הצלחנו. אדם חוזר כולו מחוזק באמונה, כל הסוסים שהוא ראה ועבר אותם וכל החיצים שהוא עבר ביניהם, זה רק חידד אצלו את, את ההתאחדות ברצון השם יתברך ומסירות נפש על שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הוא ראה מול העיניים את המוות ומסר נפשו. איך הוא נהיה גיבור, איך הוא נהיה חזק, איך הוא השתחרר מכל הטומאה וכל הקליפות שלו. נהיה בריאה חדשה, יצא לקרב לפני השם ביחד עם השכינה. כבר דברים אנחנו נזכה לעתיד לבוא, אבל צריכים לשנות את התפיסה של הדעת שלנו. לא ללכת עם הדמיונות שבשם תורה, מקומות שאמורים לדבר תורה, מדברים דברים, מזכירים שמות של כופרים, כל היום ככוחי ועוצם ידי, ואיפה להבין שאנחנו נמצאים בגלות, וביד האדם לצאת מהגלות, הכל לפי הדעת שלו. השם יושיע אותנו. יש נקודה נוספת שרצינו לדבר, השם יעזור שלא ניכשל. ומי התיר לתת אמון בעניינים של בריאות? אדם שיבדוק את הדברים יראה שזה דבר חמור מאוד. איך שהסברנו, צריך להבין טוב, יש חטא ועבירה וכישלון, אבל יש משהו הרבה יותר חמור, לשנות את התורה הקדושה. אדם שאומר שמותר לחלל שבת, זה יותר גרוע ממיליון חילולי שבת, כי הוא שינה את התורה. אדם שפוסק הלכה לרבים שהיא לא נכונה, הוא משקר בתורה. אדם אומר שעל פי הלכה צריך לשמוע בכל זה וזה, ולהאמין ולקחת את מה שנותנים. אם זה שקר, אז הוא שרף את התורה. תראה אנשים ככה חיים, בעיניים עצומות, בספק פיקוח נפש, הורסים את הבריאות, הם מחבלים. עושים את הכל, אפילו על חיים של אחרים, מאמרים. מי שלא ראה שיחות הר"ן, שיחה נ', קצת לקבל מושגים. מאיפה יצא השקר הזה? אין לזה שום מקור הלכתי. זה דבר חמור מאוד. יש לך ספק, שב אל תעשה עדיף. צריכים לדעת. קודם כל יש תפילה וזעקה להשם יתברך. ויש דעת תורה. לא עושים דברים של... לא עושים מעשה בידיים. יש כללים. יש היום בשם תורה, בשם רבנים, כאילו יש אמון ונאמנות יותר מהקדוש ברוך הוא, כאילו פסק קיבל מרשמים, צריך לגמור את כל המרשמים האלה. אתה יודע כמה טעויות, תסתכל, ראינו דברים מזעזעים. גם תשאל אותם בעצמם, זה יגיד לך ככה וזה יגיד לך הפוך, מי אמר שזה מותר? אתה לוקח דבר, הדבר הזה הוא חזק. אותו בן אדם שנתן אותו, אולי ניסה אותו על עצמו, מתי שהוא בריא וחזק, כמו סוס, מטחנה, טוחנת כל כך הרבה אוכל, אז הוא יזרוק את הכדורים האלה, זה לא ישפיע עליו כל כך. אבל בן אדם כזה חלש, אתה יודע כמה זה יכול להזיק לו? נכון, זה אולי ירפא את אותו, אולי זה כזה יסדר לו את אותה בעיה, לא ירפא אותה מהשורש, אבל יסדר את הבעיה של הזה וזה. אבל זה יכול לכסח את הבן אדם. אדם כל כך חלש ודל בגיל כזה, איך אתה מכניס לו? מי אמר שמותר? תשאל רב, תשאל רב אמיתי. ראינו בעינינו אנשים מבוגרים שתוך שנה הסתלקו מעולם, ומה הסיבה? הכרנו מקרוב כל הסיפור שלהם. כלום. לאדם היה גבאי בית כנסת, קם כל בוקר בשלוש לפנות בוקר, מתכונן לתפילה בארבע, פותח את הבית כנסת וסליחות, הלך פעם בית חולים, ירד לו מלחים בסך הכל. לא היה לו כלום, בסדר, שמו לו מלח. עצרו זריקות של מלח, סידרו לו את המלחים. אבל מצאו לו דלקת בדרכי השתן. נו, קיבל זינת, נהיה סמרטוט. עכשיו, אחר כך שאלו רופא, זה באמת היה שקר, לא היה לו שום דלקת בדרכי השתן. הוא היה מיובש. לא מבוגר, לא תמיד שותה. אז הבדיקות מראות על מדדים של, של, של דברים לא טובים. אבל אם הוא היה שותה, זה לא היה, למה? כי התרכז הדברים, לא היה משהו שישטוף. במשך יומיים הוא לא שתה כמעט כלום. אז הבדיקות הראו באמת, אבל אם הוא מחכים, נותנים לו קודם כל נוזלים, נותנים לו 2-3 שקיות של נוזלים, אחר כך בודקים, אין כלום. עכשיו אנטיביוטיקה כזו חזקה בגיל כזה, זהו, הוא נהיה ככה. עכשיו הלך הביתה, בקושי פותח את העיניים, בקושי יכול לתפקד, אוכל אוכל לא מתעכל, האוכל מזיק לו יותר מאשר מועיל. אסור הוא לאכול בכזה מצורה, רק אבקות חלבון או אינשור או דברים כאלה, אבל הוא לא. ואחרי שנה, זהו, ראינו את זה כמה וכמה אנשים שזה מה שקרה. אז מותר לחכות בסבלנות, שב אל תעשה עדיף. לשאול עוד מומחה, ועוד מומחה לשאול, אולי יש תחליף. כן, גם כן, עוד איזה אישה אחת זקנה. גם כן, אותו סיפור בדיוק. התקשרו אליה מקופת חולים, אישה בת 92, איך את לא באת לביקורת, איך עושה בדיקות דם, ואישה פחות או יותר מסתדרת, טוב, הלכה, מסו לה דלקת, את הדלקת הזאת, נתנו לה זינת, והיא הרגישה שאחרי יום וחצי עומדת למות מהאנטיביוטיקה הזאת. התקשרה אליה האחות, את לוקחת את זה? היא לא יכולה לקחת, היא אומרת לה, את חייבת לדחות, מסוכן, את חייבת לגמור את זה. והיא גמרה את זה והרגישה שכבר נהייתה סמרטוט, לא יכולה לאכול שום אוכל. לא זה, אחרי שנה וחצי הסתלקה על העולם, מרוב שנהייתה סמרטוט, והיא תפקדה כל כך יפה עד אז. שלחנו לפרובטיקה מאוד חזקה, וכבר נכנס לחרדות מכדורים, לא יכולה לחשוב על זה, הנה, הרגישה מה עשו לה כדורים. אולי יש תחליף, אולי יש תחליף, נגיד, קודם כל צריך לבדוק, לעשות עוד בדיקה, לתת לאדם לשתות הרבה ולעשות עוד בדיקה, אולי... אולי יש תחליף, גם אנטיביוטיקה, יש אנטיביוטיקה יותר עדינה, אנטיביוטיקה טבעית, צריך לבדוק, צריך לשאול, עוד מומחה, מותר לשאול עוד מומחה. אדם הולך לטרם, זורקים אנטיביוטיקות, היום נהיה כבר כלל חדש, שאפילו רופא ישמעאלי, גם הוא נאמן, נתן מרשם, צריך לגמור את כל המרשם, שהוא נותן סתם, לך תראה כמה פעמים הלכו לטרם, אחר כך הלכו סתם לרופא אמר שטויות. היום סיפר מישהו, הלך לזה, אמר נכנס לבן שלו משהו לאוזן. זה צינורית קטנה לאוזן. הוא ישמעאלי מסתכל, רופא, אין כלום, יש דלקת, אנטיביוטיקה. עכשיו הוא היה חכם, הוא ידע מי זה, למה לסמוך עליו? אחרי 3 ימים הגיע תור לאחד נורמלי, אומר, אין שום דלקת, הוא לא יודע להסתכל. באמת כן יש משהו, הוציא את הצינורית והכל בסדר, אין שום כאבים, זה מהצינורית, אתם צודקים. מה, זרוק, מאיפה יצא פסק הלכה חדש, שמה שיוצא מפי בן אדם עם חלוק לבן או תואר של דוקטור, חייבים לשמוע בפיקוח נפש. זה שקר חמור מאוד מאוד בהלכה שהתפשט בצורה תורנית, שזה ממש עקירת התורה וזה חטא, השם ירחם. צריך ללמוד את ההלכה מחדש. לדעת שבספק שבע אל תעשה עדיף, ומותר להתייעץ, מותר לחכות, מותר להתפלל, כל מקרה לגופו, כן, כל מקרה לגופו. היה פה אדם שאבא שלו מבוגר, ופתאום עוצם את העין, לא יודע מה קורה, לא מגיב. הוא התקשר לרב חכם, אמר לו תחכה, תחכה. רוב הסיכויים שזה ייבוד נוזלים. קח טלפון, תתקשר לאח פרטי שיעשה לו עירוי נוזלים. תבדוק, תשאל איזה רופא, יהיה לו גם טלפון של רופא לשאול, מה הוא נכון, תעשה עירוי נוזלים, הכי חשוב. נתן לו 2-3 שקיות, סך הכל שילם זה 400 שקל, השקיות בחינם, של העירוי, שעשה לו עירוי, הביא לו מקל של מטאטא שיעמיד את זה גבוה, שם את זה ככה, אחרי יומיים הכל עבר, זהו. יש בית חולים בגרמניה, ככה אומרים, ככה הרבה מדברים, אני לא יודע, ששמה 99% יוצאים חיים. חולים במצב הכי קשה, באים לשם, זה עולה הרבה הרבה כסף, אבל משקיעים במה? קודם כל בנוזלים. אחר כך בעירוי של ויטמין D. עירוי, דרך הווריד, ויטמין D. אבץ. עירוי של אבץ. עירוי של מגנזיום. המגנזיום אחראי על 400 מערכות בגוף, ואין אדם היום שלא חסר לו מגנזיום, בפרט אנשים מבוגרים. ואז המערכות בגוף לא, וזה קשור להמון המון המון דברים. לפעמים זה לא נספג בכדורים. הקיבה שעולה יכולה לעכל אוכל, תן לו לעכל כזה כדור. לפעמים צריך לקחת את זה, קודם כל יש היום מגנזיום ליפיזומלי נוזלי. יש חברת אקוסאפ, יש להם, זה עולה 200 שקל. שים את זה קצת, עדיף קצת מתחת, אם לא, אפשר לבלוע, עדיף שים את זה קצת מתחת הלשון 10 שניות. כל דבר טוב, אתה שם מתחת הלשון 10 שניות, זה מגיע למחזור הדם. אבל בנוזלי זה הרבה יותר נספג, אבל יש גם עירוי. יש בזה ארבע בכלל סוגים של מגנזיום, מי שרוצה כבר זה בצורה טובה. הרבה אנשים סובלים סבל נורא ואיום בסך הכל מחוסר מגנזיום, חוסר ויטמין D. אז הם עושים את כל, יש להם מכשירי תדרים, שתוך 12 דקות מצלם את כל המערכות בגוף, המוח, הלב, הכליות, הריאות, את כל המצב של הוויטמינים והמינרלים וכל המצב של כל איבר בגוף. לוקח איזה 4 שעות לפענח את זה, יודעים בדיוק מה יש בגוף, מאלף ועד תיו. יש היום בארץ כמה מכונים שעושים את זה גם כן, בפיקוח, זה בסך הכל רפואה משלימה. זה יודעים כל מה שיש בגוף, רק במקום לחשוש שאולי ככה ולקחת כל מיני דברים וחששות סתם, הנה רואים מה יש בגוף, הכל, כותב, יש חשש, אין חשש, הכל, מצלם את הכל ואת כל הבדיקות דם הכי מדויקות. הם, בתי חולים האלה משתמשים בזה, ולפי זה נותנים לבן אדם עירויים. עירוי של ויטמין B קומפלקס, עירוי של ויטמין C, אבל צריך הרבה חמש שנה לדעת מה המינון, צריך לדעת איך הגוף מגיב לכל דבר. אין חוכמות עם הקדוש ברוך הוא, אין חוכמות. צריך להתפלל, כל דבר בא בגזרת אלוהים. יש מעשים לא טובים, לפחות לצעוק להשם ולהתפלל, ורק אז יהיה סייעתא דשמיא. בלי תפילה אין כלום. אי אפשר להתחכם, אי אפשר להתחכם. צריך תפילה ותשובה. אז במקום תשובה, לפחות תפילה. התשובה זה חצי, זה חצי מהתפילה, שאדם מפסיק לסמוך. גם על הדברים הטבעיים אין מה לסמוך. הקדוש ברוך הוא צריך לעשות את זה, כי זה חיוב השתדלות. אבל זה לא יעזור כלום בלי תפילה. כי התפילה זה עצמו התשובה. צריך לעשות 100% השתדלות אמיתית ו-100% תפילה. אבל עדיף להתחיל בתפילה מאשר בהשתדלות. צריך למהר בשתיהם. תלוי, במצב של פיקוח נפש צריך למהר, לא פיקוח, לא צריך להזדרז, לא צריך לזה, צריך להתפלל, סבלנות. אדם, יש לו בית, בית מרקחת טבעי, מי ממש צריך את כל זה? למה להרגיל את הגוף? כל דבר צריך תפילה. רב אמר פעם שגם דברים טבעיים, לא חוכמה לקחת. אדם ייקח יום, הוא רוצה לקחת יום כן, יום לא, יומיים, יומיים לא, יום כן, להרגיל, לא להרגיל את הגוף על בסיס קבוע לשום דבר. הכל זה רחמי שמיים, הכל זה רחמי שמיים. זה גם חלק מהתשובה, ואנחנו מסבירים את הנושא הזה שאיך נעשה כזה פסק הלכה. זוכר, היה בן אדם, שאלו לו, היה לו ניסיון מוצלח עם איזה יועץ מסוים שנתן לו דברים שבאמת הצליח. אבל עכשיו עוד פעם היה איזה התעורר אצלו איזה משהו, הלך שאל את הראש שיבה שלו, אמר לו מה שזה חייבים לשמוע. אני לא יכול לקחת אחריות, אבל מה, מי שנתן לך את הפעם הקודמת לפני שנה וחצי ובאמת עזר לו, הוא בן אדם מומחה גדול מאוד, הרבה יותר מהאנשים האלה. הוא אומר לך שגם יכול לתת לך עכשיו משהו, וזה לא מזיק. למה לעשות דבר כזה מזיק? אבל הראש שיבה שלו אמר לו שמה שיוצא מהפה של השמה זה כאילו יצא מפי הקדוש ברוך הוא. ואת אותו בן אדם, הטיפול הזה לא עזר. הבן אדם נשבר לו הגוף, טק טק טק, נתנו לו, אחרי חודשיים מת. אותו ראש שיבה בא להספיד אותו. כל כך כאב הלב, ידינו לא שפכו את הדם הזה. אנחנו לא מתיימרים חס ושלום להחליף דברים, אבל אדם זה אחריות. יש חוכמה בכל סוג של רפואה, בכל סוג של ייעוץ, אבל צריך לדעת, אנחנו מדברים על תורה, אסור לשקר בשם התורה, אסור להמציא דברים שלא קיימים בתורה. גם תשעת אדם יש סוגי רפואה כאלה, סוגה כאלה, תראה שכל רופא יגיד משהו אחר, אז זה הלכה. צריך לשאול פסק הלכה למי לשמוע. זה פשוט שיגעון. ואם הוא עכשיו יהיה ישמעאלי שאתמול היה מחבל, אז זהו, אז הוא נאמן בפיקוח נפש? הוא אומר שזה מתאים, אבל הוא אומר שזה לא מתאים, שזה הפוך, הוא אומר ככה והוא אומר ככה, אז מה תעשה? יש עיניים עצומות, זהו, ככה יצא, שמה מה שאמרו, מה שיוצא מהפה, זה קדוש, צריך לעשות בדיוק, מאיפה יצא? הלוואי שעל הקדוש ברוך הוא אומרים ככה. זה גם נקודה שצריך לחזור עליה בתשובה. אנחנו באמת מפחדים לדבר על הדברים האלה. לא חס ושלום הולכים אחריות בדברים האלה. בסך הכל פותחים עיניים להבין שיש עוד כיוונים. ויש רק עם תפילה, רק עם תפילה, רק עם תפילה לקדוש ברוך הוא. צריך לחזור בתשובה, בשמחה, באהבה להשם יתברך. ופעל הקדוש ברוך הוא שירה בעוניינו, בשפלותינו, דלותינו. נזכה כולנו להגיע למונת חכמים אמיתית שמשם ייפתח הכל. אדם יבדוק, כל מה שקרה לו נזק זה בגלל עצות לא טובות שהוא קיבל. הוא לא הלך במונת חכמים כמו שהשם רוצה. ילמד לקח. היה כישלון? יותר לא. אל תפקיר את עצמך. אתה חייב להיות חזק. חייב להיות טוב לב, חייב להיות רגוע, חייב להיות שלב, הכל יהיה מסודר. תשים לב איזה עצות קיבלת. שים לב מה זה עצה אמיתית, מה זה עצה מכשילה. נכשלת? תברח. זהו, שים, תדע שלשם לא מתקרבים יותר. תחפש מה שהשם רוצה באמת. הכישלון יהיה סיבת ההצלחה עכשיו. לא חוזרים על הכישלון. תורה זה תורת חיים, זה תורת בריאות, זה תורת עושר, זה תורת שמחה. כל רגע ורגע בחיים. גם אם קשה, לא נלחצים מזה. גם אם קשה, יש פתרון. להיות צמודים לדעת תורה אמיתית. שמזכה אותנו לרפואות מיתו יתברך, לניסים ונפלאות, לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומבורכת, לאמונת חכמים אמיתית שלמה נכונה ומתוקנת, שמשם ייפתח לנו הכל, 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 ברוחניות, בגשמיות, בגוף ובנפש, בכל מה שצריכים, כל אחד יגן על כל אחד מקרובה ומשפחתו, מכרה וידידה, אחד כזה שווה, בעזרת השם יתברך, להמשיך שמירה והגנה על כולם, ניסים ונפלאות, ונגיד אני שמחה בחג מי שבשמיים, אמן כן ירצה.